ערב טוב לחבריי היקרים ואהובים. הגיעה שאלה לבית המדרש אצלנו. בבני ברק התארגנו כל מוסדות החסד וכולם ביקשו מהציבור הבני ברקי לתת דירות לאלה שמגיעים מהדרום. באו יום יום משפחות שברחו והניסים היו עד השמיים. כן, סיפר לי תלמיד חכם שהאזין לרדיו של הערבים, אז מה הוא סיפר שם? הרדיו לא של הערבים של עזה, של החמאס. כן, הם אמרו לו, תשמע, נשפחו סכום כך וכך טילים, 855 נפלו לים. אז אומר הקריין, שאלו אותו, מה זה, אתם לא יודעים את המלאכה, אתם לא יודעים לזרוק? אז הוא אמר, אנחנו יודעים טוב מאוד לזרוק, אבל יש אחד מלמעלה שעשה ככה, בכל טיל הוא עשה ככה. ונגד האחד הזה אין לנו שום אפשרות לעשות. בקיצור, מכל אלה הטילים המרובים, אז הוא עשה ככה, וחלק התפוצצו בתוך עזה. אז הוא אמר, הוא עשה ככה, הוא עשה גם תיאר בקריין, וחלק במגרשים פנויים, ואיזה מספר של 85, חלק יורטו על ידי כיפת הברזל, ונדמה לי שהוא נשאר שם 85 נפלו ליעד. זאת אומרת, בתוך מקום מיושב, 85. על הבית בוא נעשה את זה, בוא, הוא מחכה לנו, הוא מחכה לנו הקודש ברוך הוא שנבקש. עכשיו היו כאלה שבאו בבהלה נוראית, היה, הוא אומר ש85 אומר פגעו פגיעות ממש, כל אלה שהיו מסביב רעדו. נפל פגז אחד ליד קרבת ממש, קרבה מאוד קטנה של תחנת דלק, אם זה היה מתפוצץ, השם ישמע מה שהיה קורה. תחנת דלק עם כל כך הרבה בנזין אז משפחות הגיעו וקיבלו אותם בבני ברק ובקריית ספר, באהבה קיבלו אותם. בתוך הבאים הגיעה גם משפחת שקוראים להם הרשקוביץ. שאל הבעל הבית, שאל הרשקוביץ, מאיזה מושב אתם? מבית חלקיה. אני אומר דוגמה, זה לא בית, אני אומר רק דוגמה. בעל הבית התקשר לבית חלקיה, זה לא היה בית חלקיה, אני רק נוקט דוגמה באלמה. התקשר שם לגיס שלו, גיסי, אתה יודע שמרקוביץ' שבא מהיישוב שלכם, הוא הגיע אליי בבית, ברוך השם אני מזיק אותו, את אשתו, את שתי הילדים שלו. אז הוא אומר לו, אין הרשקוביץ אצלנו במושב, אין כזה דבר. אז הוא אומר לו היהודי הבני ברקי, אבל מה זה, אין, הוא אצלי בבית. הוא אומר, בוא, אני אלך לשאול את אשתי. שאל את אשתו, אין ברקוביץ, אין דבר כזה, אין פה לא גר אחד כזה. אז מה, אז פנה בעל הבית להרשקוביץ, אמר לו, רבי הרשקוביץ, אמרת לי שאתה בא מהיישוב בית חלקיה, אני שומע שלא דובים ולא יער, אתה לא גר שם בכלל. אז הוא אומר, תשמע, אתה צודק, אבל מה, אני גר בגליל, אני גר, אין לי כסף להחזיק דירה, אין לי כסף לפרנס את האישה והילדים. באחרונה אני הסתובבתי באיזה מקלט, אכברים, אכברושים, הילדים צעקו, אוי אוי אוי, מה אכפת לך אם אתה מארח יהודי מהדרום או יהודי מהגליל? מה יש? אני גם ברחתי, ממי ברחתי? ברחתי מאכברים ואכברושים, מי יודע עוד איזה מרים בישים יש שם, מה אכפת לך? אז הוא בא לשאול אותנו, בעל הבית דורש כסף, והוא אומר לו, תשמע, אני לא נתתי לך, אני נתתי רק לאלה שבאו מהדרום. ומה, ואתה לא מהדרום? ולא רק זו, אלא אני דורש ממך תשלום. החזקתי אותך כמה ימים אצלי, נתתי לך רוחות דשנות וטובות, אני דורש דמי דירה וגם את התשלום. בשום אופן לא מוכן לוותר לו. אז שלחו לנו פה לבית המדרש את השאלה. נו, מה אומרים התלמידי חכמים? מה אומרים? הוא אומר, מה אכפת לך? אתה נתת, למי נתת? לדרומיים? אני באותו מצב, מצב הרבה יותר גרוע. הדרומיים האלה, עוד כמה ימים הם יחזרו לדירותיהם, לי אין איפה לחזור. רציתי קצת לנות, שבוע ימים, איזה ערכה קצת, להינפש, שאוכל לחוץ אותי, את הילדים שלי להתרחץ קצת. מה יש? מה אכפת לך? ישבנו לו. כתוב בפרשת השבוע, ואיך כתוב בפרשת השבוע? אם יבוא מהעשיו המחנה אחד ויקעו, והיה המחנה נשאר בלי פליטה. אומר רבנו בחיי, פליטה זה נקרא פליטת חרב. כמו שנאמר בנביא, פליט חרב. נגיד לכולם את הכתובת, כולם ישמעו איפה כתוב בפסוק הזה. פליט זה מחרב. הוא ברח אומנם מחברושים, אבל זה לא חרב. מחברושים האלה הם מחברושים, אבל זה לא חרב. לברוח מחרב זה משהו מיוחד במינו. ואם ההכרזה של הארגונים של חסד היה שמתבקשים לתת להם דירות לפליטים, רבינו בחיי מביא פסוק ירמיהו נון א' נון, פליטים מחרב. פליטים זה חרב, הוא לא ברח מחרב. עוד דבר, אמר לי הגאון רבי נסים קרליץ, סיפרתי לו את זה, אני רוצה לחייב אותו, את הבחור הזה. עוד דבר אמר לי הרב נסים קרליץ, ראש בית דין של בני ברק, אמר לי עוד פסוק. הוא אמר ככה, יש הבדל בין צרה של אדם פרטי לצרה של רבים. צרה של רבים היא הרבה יותר קשה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מתרגז וכואב לו, הרבים, זו פורענות מאוד קשה. לכן הפורענות הזאת של הדרום זו צרה של רבים. הקדוש ברוך הוא כעס על הרבים, על האומה הוא כעס. זו פורענות קשה וכבדה לעומת הפורענות הזאת של אדם פרטי שהוא מחוסר כסף, קוראים לו צרות של אני, הוא אני. אבל זה לא מין פליטת וזה לא מין צרה של רבים. הצרה של רבים היא הרבה יותר גדולה. אז אם אדם מקבל על עצמו להציל אנשים שבאים מצרה של רבים, הצרה של יחיד לא יכולה להיכלל בתור זה. אז לכן אנחנו פסקנו שהוא לא עשה כדין, הוא צריך לשלם. יש עוד שאלה שהגיעה. באותו מקום בנגב ששם היו הפגזות מרובות, אז אחד ברח, אחד שקרה בקומה א', ברח לבני ברק, השאיר את הכל. השכן מלמעלה, אין לו לאיפה לברוח, אין לו לאיפה ללכת להידפק על פתחיהם של הנדיבים, אין לו כוח, הוא נשאר שם. אבל הוא ירד לקומה התחתונה יותר מבוטחת. למה? יש שם חסקים של חול יותר מבוטחת. ומה הוא עשה שם? הוא גר שם. הוא רצה לטלפן לשכן שלו לקבל רשות, אבל הטלפון לא עבד, הוא לא יודע איפה לחפש אותו בכלל. ללא שאלות הלך, פתח, היה לו דלת, יהיה למפתח של דלת שהשכן מפקיד, ירד והשתכן שם למטה. עכשיו הוא בא ושאל שאלה אם צריך לשלם לו. הוא גר בדירה שלו בלי רשות, הוא לא קיבל רשות, והוא גר בקומה הראשונה מטעמי פתיחות. שואל כעת השכן העליון אם צריך לשלם לו. הוא אומר, הוא לא הבחין אפילו בזה שהיינו אצלו. את החשמל הפעלנו מינימום שבמינימום, לא השתמשנו בכלל בחשמל. זאת אומרת, זה יכול להיות אולי 5 שקל כל החשמל שהשתמשנו, לא בטלפון וגם לא במים, הכל השתמשנו מדירתנו. רק שהיינו שם, ישנו שם והיינו שם, האם אפשר לשלם דמי שכירות? השבתי לו, אתה חייב, אבל כמה תשלם? זה לא שווה גרוש אחד, זה לא שווה. במקום כזה שכולו מופצץ וכולו במצב שכולם בורחים ממנו, מה תשלם לו? אפשר להזכיר דבר כזה? בכמה תזכיר את זה? מי יהיה מישהו בעולם שיזכור מחכת את הדירה ביישוב הדרומי הזה שכולם בורחים ממנו? הביילים הפקיר את זה, הפקיר את הדירה, הוא לא הפקיר את הדירה, אבל את המדור שבה הוא הפקיר, הלך ברח, לא רוצה לשמוע ממנו. ברגע שנפל שם איזה מין טיל שהילדים נבעלו נורא, תפס את הפק על שלו וברח. מה זה שווה? שום דבר לא שווה. אם זה לא שווה, אז אין למה לשלם. אמרתם בדיוק הפוך, אם אתה רוצה לדון מי שישלם, אני חושב הפוך, אולי בעל הבית צריך לשלם לך, כיוון שיש, אתה שמרת לו על הדירה. יש אנשים רשויים שבשעות קשות אלה הם מנצלים, אז אדרבה, שמרת לו על הדירה. אם יש שלם, צריך לשלם הפוך. אז כאן את היהודי הזה פתרנו, את היהודי הזה מי שהגיע מהגליל חייב. ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עוד שאלה שמענו, יהיו שאלות ללא הפסק ממש כל יום, כמה וכמה שאלות. הגיעה עוד שאלה, אישה אחת בהיריון קיבלה צירים, נפל טיל ליד הבית שלה, היא בחודש השביעי, אפשר ללדת בחודש השביעי, אבל זה שלא בזמנו, נפל טיל. אם מיד עם בעלה נסעו לבית חולים, איפה? מעייני הישועה בבני ברק. הבעל שמע מפי הרופא שזה תהליך של לידה, אבל היא עוד לא בשלה וצריכים להמתין. הבעל היא המתין שם ליד אשתו, סעד אותה במילים טובות המרתילים, והנה הוא קיבל ידיעה לא טובה. הוא קיבל הבעל ידיעה שאבא שלו נפטר, ובהלוויה מחכים לו, מחכים שיגיע. בא הבעל ושואל שאלה, איפה עליי להיות? האם לנסוע להלוויה של אבא, שזה מצווה מאוד מאוד גדולה, הלוויה, מה זאת אומרת, של אבא, או מצד שני, אם אני נוסע שם, האישה שלי מאוד תצטער, כיוון שהיא בתהליך של לידה, והזירוז לא עוזר כל כך, וצריכים את הבעל שיסד אותה במילים טובות, יהיה לידה, והתפלל בשבילה, זה בשבילה רוגע. אז הבעל שואל, איפה עליי להיות כרגע? האם בלוויה של האבא, ולא לשוט, כיוון שלשוט לוויה זה חטא. איך קוראים לחטא הזה? לינת המת. אז האם אנחנו צריכים פה להיות ליד האבא שלא ילינו אותו, או ליד האישה? האישה אומרת, בעלי, אני בתהליך לידה, לא כל כך מתקדם, ואני צריך אותך, אני צריכה אותך. אז פסקנו, פסקנו הלוכה למעשה. כל דבר שהיולדת צריכה ואין לה אותו, זה מזיק לה. קוראים לזה איתו ודייטה, ליישב את דעתה. מה זה איתו ודייטה? לדוגמה, אם היא סומה, היא לא רואה, סומה, עיוורת, והיא מבקשת להדליק נר בשבת, למה? כדי שחברותיה מילדות תראינה. המילדות אומרות שהן רואות טוב, לא צריכים נר, אבל היא לא רגועה, היא חוששת אולי הם יפספסו משהו ולא יראו. לכן מה היא דורשת? היא דורשת להדליק נר. מדליקים, אף אפי שהיא לא צודקת, אומרת הגמרא, אבל היא לא רגועה, הרוגע שלה זה פיקוח נפש. לכן אמרנו שאצל האבא זה מצוות כיבוד אב, אבל לא קוראים לזה פיקוח נפש, ולהיות אצל האישה זה פיקוח נפש. אם היא אומרת, בעלי, אני מפחדת, אני רוצה אותך, זה פיקוח נפש, ופיקוח נפש דוחה שבת. אם דוחה שבת, אז על אחת כמה וכמה שזה דוחה את מצוות כיבוד האב. נכון, נכון, שם זה לא, הוא ברא שהעריכה, אז אולי יש פה איזה מין תהליך של רעבון שמציק לה, אבל כאן זה לא רעבון, רק מה זה כן? היא לא רגועה, היא לא רגועה, צריכים להדליק נר, מדליקים, כן יקירי. הוא לא יפטור, הוא יהיה חייב לשבת שבעה, יהיה חייב, כרגע שהוא בבית חולים, איך הוא יישב שבעה? יישב נמוך, יקרא את בגדיו, יעשה קריאה, אבל מה, הוא ודאי שחייב שבעה, כל השבעה הוא יהיה חייב, מהיום הראשון, ברגע שהוא קיבל מני פסק, שהוא צריך להישאר אצל אשתו, אז אני אמרתי לעשות את הלוויה, אני לא יודע מה היה שם, כן עשו, לא עשו, אבל אמרתי לעשות את הלוויה בלעדיו, ואבא יסלח לו, זה רק כיבוד אב, זה לא פיקוח נפש. כן. כן. אבל היא לא מסתפקת בזה. היא מפחדת, אולי פה ילד יתקע. אין יצא. למה הוא יכול עד 48 שעות לידה? הכל יכול לעשות. הוא ישן שם על הכיסא, ירדם. היא רגועה שיש עד בעלה. אז ממילא, אם זה מצב כזה, אין ספק שהוא חייב לתצא לשתו. יתרה מזו, אפילו אם זה לא מצב של פיקוח נפש, אבל הגמרא אומרת במסכת שבת שבשעה שדוד המלך נפטר התעוררו הסנהדרין בשתי שאלות. שאלה אחת, הם באו ואמרו, אבא מוטל בחמה, אבא דוד המלך נפל על זה שמלך חמה וטיפיל אותו, הפסיק רגע אחד מלימוד התורה, הוא היה בשמש, איך מעבירים אותו? הוא מוקצה, אסור לטלטל אותו. שאלה שנייה, הכלבים של בית אבא רעבים, הכלבים, ודוד המלך היה פלוגה כמו שיש היום, כלבנים במשטרה, כלבנים הם היו, היה לו כלבים, היו כלבים משובחים, טובים, ודוד המלך, אז הם השיבו לו, טוב לכלב החי, מרי אמר. אז מה, אז יש פה דבר מאוד מעניין, הם שאלו קודם על האבא ואחר כך על הכלבים, והסנהדרין הענו קודם כל, הם השיבו על הכלבים ואמר אין איסור מוקצה כיוון שהם כולם רעבים והם צועקים, ואמר להם איך להכין את המזון, ואחר כך לדוד המלך לשים עליו כיכר או תינוק ולהביא אותו למקום מוצל. הם שאלו קודם על דוד והם השיבו קודם על הכלבים. אומר על זה הגאון רב אלעזר מוישה בהגאות על הש"ס, מכאן רואים שצער בעלי חיים קודם לכבוד של דוד המלך הנפטר. צער בעלי חיים. אז אם כן, אם האישה צועקת שרוצה את בעלה, אפילו אם זה לא פיקוח נפש, אבל יש לה צער רב, היא רוצה את בעלה, אז אם היא רוצה את בעלה, הבעל קודם, האישה קודמת להלוויית המת. כיוון שהלוויית המת זוהי מצווה, אבל האבא שלו כבר לא בעולם. ואם כלב חי קודם, אז אין מה לדבר, להבדיל שהאישה ודאי שהיא קודמת. כן, אבל הם כן עושים, הם מקדימים ובאים שם לבית הקברות ואומרים שם את הקדיש. עוד פעם, איך זה נהוג? בהלוויה הם לא הולכים, הם הולכים קדימה, לפני הלוויה, לפני שהלוויה נוסעת, הם הולכים הראשונים, ורק כך הולך הנפטר, אבל הם הולכים, הם באים גם לבית הקברות, הם באים קודם. כן, זה בכלל לא על הריון, אנחנו דיברנו כעת על לידה, היא בתהליך לידה, לא על הריון, יולדת אני מדבר כעת. כן, מצאתי ספר, הלכתי לחפש בכל זאת, שאלה נוגעת לכבוד המת, זה לא דבר פשוט, אז מה מצאתי? מצאתי ספר מאוד מעניין, לספר קוראים אוצר יד החיים. הוא נשאל אותה שאלה שלנו, מה משותה שאלה? האם ילך הבעל להלוויה של האבא שלו אצלו, זה אמא שלו, או יהיה עם אשתו היולדת. אז הוא גם משיב אותו דבר, אבל הוא מביא דבר מאוד מעניין. ברמב"ן פרשת תצא כתוב, הרי התורה לא מספרת על קבורת רבקה אמנו. אומר המדרש שבהלוויה של רבקה יעקב לא היה, רק עשיו בלבד, ולכן היא נקברה בלילה מחמת הבושה. היא הייתה בושה גדולה, כולם ידעו שהשודד הבינלאומי עשיו זה הבן שלה. אז ויעקב, שהוא הבחיר שבאדם, בחיר, אין באדם יותר מושלם ממנו, הוא לא היה. למה הוא לא היה? אף אחד לא יודע למה. אומר הספר הזה, הוצא יד החיים, אני אגיד לכם את ההשערה שלי. ליד פטירת רבקה כתוב עוד פסוק, שרחל ילדה ותקש בלידתה, והיא נפטרה תוך כדי הלידה. אז אומר הספר הזה, אני חושב שלכן הוא לא הגיע, כיוון שאשתו הייתה בתהליך לידה מאוד מסוכן, כמו שכתוב, לספר קוראים אוצר יד החיים, סימן תף עין וב, אוצר יד החיים, חיבר אותו הגאון הרב בבד, הוא חיבר אותו, הוא אומר, אני חושב שיעקב אבינו לא הגיע להלוויה, כיוון שהיה תרוד בלידה של אשתו רחל. זה משהו מאוד מאוד חשוב. עוד שאלה הגיעה, ישבו חבריי היקרים. אני אולי פעם סיפרתי לחבריי שאני התפללתי בבית כנסת בלז בבני ברק הרבה שנים, עשרות שנים, וכולם דיברו שיש שם יהודי שהוא כמו אדמור והוא עובד בטנק מרכבה. אם יש לי מישהו איזה מחלה, פונים אליו. יש למישהו איזה בעיה והוא מברך והברכות מתקיימות. נו, רציתי לדעת, אמרו לי את השם, אני לא זוכר אם שאלתי אותו, אבל רציתי מאוד לדעת אם העובדים של התעשייה מדברים ככה על יהודי, אז הרי יש פה מסתומם משהו. רציתי, מה הוא עושה בן אדם הזה? מה עשיו? שמעתי שתי דברים שמעתי עליו. ראשית כל שמעתי שהוא היה נעלם, הוא היה צריך לעבוד בעבודה, מרכבה זה, מי שיודע, זה דבר מאוד רציני. מרכבה שם, עושים שם כלים וכלים שוינים, ו... אז לא היה לו זמן להניח, הוא היה מסתגר כל יום רבע שעה, כל יום. והמנהל שלו לא ידע למה. התברר שהוא מניח תפילין וקורא קריאת שמע. הוא עשה את זאת בבית, אבל אחרי שהגיע הזמן הרצה עוד פעם, אז הוא התחבק קודם רבע שעה. אחר כך התברר עוד סיפור, שבערב שנגמר, אם נגמר את העבודה בשעה 4, אז הוא הולך ומעביר את הכרטיס, שמה, כאילו גמר את העבודה, ואחר כך הוא יתחיל, נכנס עוד פעם לעבוד, עכשיו הוא קובד בלי כרטיס. תפסו אותו. מה זה? אתה עובד עד 5, ואתה בארבע מעביר כרטיס, ועכשיו, אז הוא אמר, הוא מאוד מפחד. ראשית כל, הוא רצה לשלם את הרבע שעה הזאת, או זה על חשבונו. בנוסף לכך, אולי דיברתי עם מישהו מילה. הם אומרים כולם שמילה אחת הוא לא דיבר, חוץ מה שקשור לעבודה שלו. אין טלפונים, אין פלאפונים, אני לא יודע מה זה הפלאפונים, אני לא יודע, אבל טלפונים היה, אין טלפונים, אין שום דבר. עובד בכזה מין מסירות, מסירות, ומי רואה את המסירות שלו? אף אחד לא רואה, הוא בעצמו גברי רבי, רק הקודש בו רואה את המסירות שלו. והוא פחד, אולי בכל זאת דיברתי משהו, אז הוא השלים את זה על ידי מה? העביר את הכרטיס. אני מכיר בנדיטים שמסיעים הפוך, בנדיטים ממש, הם הולכים יוצאים באמצע העבודה לקניות של עגבניות, מלפפונים, אבטיחים, ואחר כך הוא חוזר, ואחרי שהוא חוזר, אז רק אז הוא מעביר את... אני מכיר כאלה בנדיטים גם כן, אז הוא מעביר את הכרטיס שלו. לוקח כסף הזמן שלא היה בעבודה. אבל האדם הזה בדיוק ההפך. שמעתי את זה, אמרתי, אני מאמין. יכול להיות שהברכות שלו מתקיימות. למה? זה כמו יעקב אבינו. הרמב״ם אומר שיעקב אבינו ויפרוץ האיש מאוד 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 הוא פרץ. למה הוא פרץ מאוד מאוד? כיוון שהוא עבד את לבן בכל כוחו. עוד מעט נחזור על דברי הרמב״ם. טוב, זה הסיפור שרציתי להגיד. אני אמרתי לכולם, אני מאמין לזה שהברכות של הידיע הזה מתקיימות. מדוע? הוא עובד מאוד באמונה, לא משום שום בשר ודם לו, אין מפקח עליו, יש איש אולי, אבל הוא מנהל את הג'וב שלו לבד. ותראו, משום האלוקים, מאמין באלוקים בצורה כזו גדולה. נחזור לשאלה שלנו. הגמור אומרת במסכת טייניס שלא היה גשם, הלכו כולם לאבא חלקיה וביקשו גשם. אז מה קרה עם אבא חלקיה? אבא חלקיה, הם פגשו אותו לעבוד, הוא עבד כשכיר אצל מישהו, שכיר יום. אמרו לו חכמי ישראל, שלום אבא חלקיה. הוא לא השיב. אתם יודעים איזה עבירה זאת? הנביא אומר, גזלת עני בבתיכם. מה זה גזלת עני בבתיכם? עניים אומרים לכם שלום ואתם לא משיבים להם, מפחדים שתשיבו לו את התחושה לכסף, אולי זה יעלה לכם משהו, איזה פרוטה. לא משיבים לעני. עני זה דבר מבוזה. הוא אומר שלום, לא משיבים לו. איך קוראים לזה? גזלת עני בבתיכם. הוא אומר לכם שלום, מברך אתכם, אתם לא משיבים לו, זה גזל של עני. אבא חלקיה לא השיב. אחר כך בדרך היו כל מיני סיפורים, הם הלכו אחריו עד שהגיע הביתה. הוא הגיע הביתה, אז הוא פנה לאשתו ואמר לאשתו, אשתי, יש פה חכמי ישראל, אני יודע בשביל מה הם הגיעו. הם הגיעו כדי שאני אתפלל גשם, אין גשם. אמר אבא חלקיה לאשתו, אם אני כעת אתפלל וירד גשם, יגידו כולם, אבא חלקיה הוא בן יקר אצל האלוקים, אני לא רוצה. אני קודם כל נתפלל שירד גשם. אז הוא התפלל ואשתו התפללו, ואז ירד גשם טוב. אחרי הגשם הוא פנה לחכמים, שלום עליכם חכמי ישראל, איי, 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 מה אתם מבקשים? מה בקשה בפיכם? אז הם אמרו לו, יודעים את הכל כבר, הולכים הביתה, את הכל יודעים. הם תפסו מה שהוא עשה. אבל למה באמת הגשם ירד? כיוון שבאמצע עבודה הוא לא ישיב שלום אפילו, שום דבר לא, רק התרכז בעבודה. זה עבודתו של אבא חלקיה, והקדוש ברוך הוא שילם לו. אבא חלקיה, אתה מבקש משהו, אני אעשה לך. מה יש? בן יקר. עכשיו אומר לי אדם, אני מתנהג מאוד יפה לבעל הבית שלי, עובד באמונה כמו אבא חלקיה, והוא מתנכל אליי, ראש לא רוצה לפטר אותי, לקחת במקומי ערבי, שכר רוצה לקחת סודני במקומי, התשלום להם זה פרוטות. ואמרת, אני מתחנן, אל תפטר אותי, אין לי מה לאכול, מה, תן לי מה, אבל עיקר תן לי קצת פרנוסה. ועכשיו הוא אומר לי, אותו יהודי, גם את המעט הזה הוא גם גונב ממני, לא משלם לי. אז אני לא רוצה לעבוד באמונה כל כך, מותר לי או אסור לי? ישבתי לו, אסור לך. כיוון שכל הדין של הרמב״ם שאומר שאסור לפועל לדבר באמצע עבודה או למרוח את הזמן, רק לעבוד בכל הכוח, נלמד מיעקב שאמר, בכל כוחי עבדתי את אביכם, אביכם אתל בי והחליף את מזכותי 10 מונים. בכל זאת הוא אמר, גניבה לא הבאתי, טריפה לא הבאתי לך, אנוכי יחתנה מידי תבקשנה. אומר הרמב״ם, אף על פי שהוא רימה אותו, אותו לבן, אבל הוא עשה את עבודתה באמונה. הוא יכול לקרוא אותו לבית דין, להגיד, הבטחת לי ואתה לא נותן לי מה שהבטחת. אבל להיות, לעשות דין לעצמו ולהגיד, הוא לא משלם, אני גם לא אעבוד, הדבר הזה אסור. אתה פועל חייב לעבוד בכל כוחי. זה לא נאמר רק על עקב אבינו, אבל גם על אנשים משלנו. שמה? שלעבוד בכל הכוח. הוא לא משלם, תתבע אותו לדין. אבל לעשות דין לעצמו זה אסור. עכשיו ישמעו חבריי סיפור מאוד מעניין. אחד מגדולי הדור נפטר וישיר שולחן. יש יהודי אמריקאי שמשופע בכסף, חשקה נפשו לקנות את השולחן הזה מידי היורשים. איך הוא רצה לקנות את זה? אולי נתיישב פה אולי, אה? תודה רבה יוזי. תודה רבה. אז מה קרה? הוא רוצה לקוש את השולחן. אומר העשיר הזה למטווח הזה שקוראים לו סוחר ביהודייתקה, אני מוכן לשלם עבור השולחן הזה און עתק, אני רוצה את השולחן שגדול הדור כתב עליו תשובות, השיב לכל קהילות ישראל בכל מקום ומקום תשובות, הרביץ תורה לתלמידים, אני רוצה לרכוש את השולחן הזה. רוצים לשמוע מחירים? לא יאומן, מדובר על עשרות אלפי דולרים. אני מוכן, תביא לי אותו. נגיד כמו השולחן של החופץ חיים, חיבר עליו את המשלבות, החפץ חיים, ילקוט הלכות, מחנה ישראל, עשרות ספרים הוא חיבר על השולחן הזה. בוא נגיד כדוגמה. אתם יודעים מה עשה הסוחר הזה? תשמעו מה זה נקרא. הוא לקח את השולחן הזה וניסר אותו לשתיים, והוא מכר שתי שולחנות. הוא מכר, איך? בקצה הזה מה שהוא כתב עשה עוד שתי רגליים והשקיע פה עבודה של נגר, ובחצי השני הוא גם עשה אותו דבר. בקיצור, משולחן אחד הוא עשה שתי שולחנות. מה זה מזכיר לי? לי היה דין תורה ישן מאוד, שני אנשים ירדו חנוכיה מאבא שלהם, חנוכיית כסף, וכל אחד אומר כולה שלי. נתתי, הלכתי אצל הצורפים, יש הצורפים בבני ברק, נכנסתי לשם לזבן ואמרת, תראה, מדובר פה כסף, ישלמו לך כמה שאתה רוצה, תחתוך את החנוכיה לשתיים ותדיק פה חצי ופה חצי. סיפרתי זה אבל ליורשים, מה דעתכם? אני רוצה להציע לכם למנוע מחלוקת, נחתוך את החנוכיה של אבא לשתיים, ככה יש כלים שאפשר לחתוך, נדביק פה חצי ופה נציע, הצורפים יעשה לכם, תשלמו להם כמה שהם דורשים. שתי עבדים אמרו לו, מצוין ממש, לי יש חנוכיה ולא יש חנוכיה. פה הסוחר יהודייקה לא סיפר לו, אבל הוא חתך את זה לשתיים ועשה בשולחן שתי שולחנות. בא אותו יהודי אמריקאי שרצה את השולחן, ראה אותו, הוא יד תפס מה שהוא עשה, אבל הוא אמר, לא אכפת לי. מה כן אכפת לי? השולחן הזה יש לו שתי קצוות, הצדיק ישב פה ועל הקצה הזה הוא כתב, והקצה הזה שם היו מונחים הפמותים של שבת וקצת ומה עוד היה שם, פסומים של שבת, אבל על זה הוא לא כתב. אומר זה שקונה, שילמתי הון אבל, ולא אכפת לי שהוא עשה מזה שתיים, מספיק לחצי שולחן, אבל אני אמרתי שאני רוצה את השולחן שלף גדול הדור כתב. הוא לא כתב על זה, מאיפה הוא יודע? יש סימנים מובהקים איפה שהוא כתב, רואים שם סימנים שהוא כתב, שם הצבע קצת ירד ויש חריצים, מכירים את זה, אנשים מכירים את השולחן הזה, יש עוד תלמידים שמכירים אותו. אז הוא קיבל את החצי ככה, לא רק שלא קיבל שולחן שלם, רק חצי, רק הוא גם קיבל את החצי הזה שהוא לא רצה בו. איזה חצי הוא קיבל? את החצי הזה שהוא לא כתב עליו. עכשיו תשמעו מה שקרה, הם באו אלינו. אומר הקונה, לא אכפת לי, לא אכפת לי, לא אכפת לי חצי, אבל תגיד לי, האם החצי השני יותר חשוב או לא? אם הוא יותר חשוב, אני לא רוצה לוותר, ואם זה לא משנה, אז מה, אז לא משנה, אז לא משנה, אז מה לעשות? לא אכפת לי. הוא רוצה ממני לדעת דבר אחד. מה הוא רוצה לדעת? האם חצי השולחן הזה, הוא כתב על השולחן, האם החצי השולחן הזה שבו הוא כתב יותר חשוב, או שמה נאמר, מה זה משנה, זה שולחן אחד, הוא כתב פה, זה כאילו לכל יש אותה קדושה. מה משיבים לו? חכם גדול, רב לזר. הוא לא רוצה את זה. הוא אמר לו, אני רוצה את השולחן שהוא כתב עליו, לא נגע. עליו הוא לא כתב. טוב, ובכן יקיריי, בוא נתחיל בהלכה. מה הדין? לאדם יש תפילין של יד, וזה נקרא לו, הרצועה נקרא לו. היום רצועה כזו עולה 100 שקל, מקבלים רצועה חדשה יפהפייה. לפני 500 שנה, אוי, זה טרגדיה. מאיפה יסיק את רצועה חדשה? היום יש בתי חרושת שמייצרים את זה, יש סופרים מומחים שצובעים את זה, הכל הולך אוטומטי, זה זול. פעם כזו רצועה, מה קרה? אז מה עושים? תופרים אותה. לאדם נקרא רצועה, והוא לא רוצה לתפור כמו שהיה עד עכשיו, שאותה רצועה שהייתה פה תישאר פה ליד הקשר. הוא רוצה להפוך, הוא רוצה שמה שהיה פה יעבור אותו לפה. למה? כאן זה לא כל כך משושף, וזה משושף מאוד. הוא רוצה להחליף, הוא רוצה לקחת את הקצה הזה ולתפור אותו, ואת הקצה הזה לשים בסוף. יש דין, אסור להוריד דבר מקדושתו. דבר, כל חפץ, או בפחת חפץ של טוירו, של תפיל, אסור להוריד אותו. הוא שואל שאלה, אם אני אפוך כעת את הרצועה, ואני אתפור פה את החלק שהיה כאן, זה נקרא שאני מוריד אותו מקדושתו, כיוון שאני לוקח את התפיל שהיו פה, מליד הקשר, ואני שם אותם בסוף. זה נקרא הורדה מקדושה או לא? בשאלה הזו דן רבנו אליהו רבא, ואומר, זה קראתי סבא שלי, והביא ראה מפרשת השבוע שזה לא משנה. פרשת השבוע? איפה יש פה רצועות? איפה יש פה שולחנות של יודאיקה? בפרשת השבוע. ויצא יעקב דיבר שם אל החרנה, וינן שם, הוא לקח אבנים, ואחר קדוש לקח אבן. אומרת הגמרא ואומר רש"י שהאבנים התחילו לריב, כל אחד אמר עליי אניח צדיק ראשו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הדביק אותם לאבן אחד. שואל הסבא של יהו רבי, מה הרווחנו? אבל כל אבן רוצה שהיא תהיה תחת הראש שלו, מה יש לו מזה שהדביק? אבל הראש שלו לא יהיה עליה. אומר על יהו רבי, מכאן רואים שאם זה אבן אחד לא משנה לי, קצה הזה, קצה הזה, אם זה גוש אחד, זה הכל הופך להיות אחד. אין פה הורדה מקדושה, ואין על מה להתקוטט יותר. אם כולם נפכו להיות אחד, לא משנה. הסבר זה הוא פוסק, שמותר לקחת את הרצועה של כאן, ולשים אותה פה. לא הורדתי אותה. מחר ואני אחבר אותה, זה יישאר אחד. הלכה זו, אומר רבי אליעזר, תוכל לחול גם על השולחן. אם אנחנו אומרים שאם זה אחד, אז כשהוא כותב על הקצה הזה, כמו שכתב על הקצה הזה, אז עם אלה אין הבדל, אין שום הבדל. הבעיה היא שלא כולם מסכים אל אליהו רבי. מי לא מסכים? רמי, אתה רוצה לדעת איפה אליהו רבי, אתה רוצה לדעת, נכון? מה, מה? יופי אתה מדבר. כשהרצועה הייתה, היא נגעה בתפילין. יש הרי מעברתה, מעשים רצועה בתוך אותו חלק שבתוך התפילין, יותר קדוש מהחלק הזה, כיוון שהוא מחזיק את התפילין, הוא מחזיק אותו. התפילין זה קודש קודשים, קדושתו של התפילין היא נוראית. תפילין, עם, מה אמרתי כאן לכל הקצינים שבאו ושאלו אותי, עומדים כעת להיכנס לתוך עזה, אמרתם תתפוס את התפילין, התפילין מגינים מהמחבלים, כך אומר המשנה ברורה, תפילין מצילים מכל מיני צרות, זה כמי פנפס איומה, תפילין. אז מילא הרצועה הזאת יותר חשובה, ועל זה ישיב אליהו רבי, לא נכון, הרצועה היא אחת. אם פה זה קדוש, זה הוא גם קדוש, זה הכל, זה כמו כל האבנים. אבל יש בעיה עם זה, כיוון שאתה זומר, אנחנו, מי זה אנחנו, שמים על התלית אתרה. בשביל מה שמים את האתרה? ויש לומר, כדי שלא יהפוך, החלק הזה של הטלית שעל הראש מול העיניים ליד התפילין הוא יותר קדוש מהחלק האחרון. אז כדי שלא יוריד בקדושתו, שמים עטרה לסימן, זה הקצה הזה הוא ליד התפילין. זה סותר את ההלכה הזאת. ואנחנו פה מסיימים, יקיריי, קיצורו של דבר, זה מחלוקת הפוסקים, אם הרצועה היא אותה קדושה או לא. כן, אז ככה, אנחנו את המשך הדברים לא יודעים ולא רוצים לדעת. כתבנו לו באליהו רבה, כתוב שזה אותו דבר, שם כתוב שזה לא אותו דבר. אם אתה עכשיו רוצה להוציא כסף, אתה לא תוכל, כיוון שיגיד לך מויכר, באליהו רבה כתוב אין הבדל, זה אותה קדושה, אותה קדושה, אתה לא יכול להוציא את כסף, שילמת כבר, אתה לא יכול להוציא. אני מאוד התפעלתי מהיהודי הזה, מאוד התפעלתי, מאוד. יהודי ששילם הון עתק והוא יכל לטעון את כל השולחן רציתי, לא אמר את זה, לא, לא אכפת לי שירוויח עוד יהודי כסף, לא אכפת לי, אבל את המקום הזה הקדוש אני רוצה. ואם הוא שמע מאיתנו של יהו רבה והסבא שלו, שמגדוי לגדוי להפוסקים סוברים שאין הבדל, נחה דתו. מזה אני מאוד התפעלתי. שלום לחבריי היקרים, ערב טוב ושלום ונחת וכל טוב ישמע מאיתנו מכל עם היהודי.